שלום וברכה לכולם, ערב שבת שלום, חג חנוכה שמח. לאור משנתנו שעוסקת בספק ממון, במחלוקת בין מזיק לבין נזק, עסקנו אתמול בדעתו של סומכוס, בדין יחלוקו, ותוך כדי שקלא וטריא הזכירה הגמרא כאן את דעתו של רבא בר נתן, שאם טענו חיטים ועודה לו בשעורים, פטור אפילו מדמי שעורים. הגמרא עכשיו תדון ממש בקצרה בדעה הזאת, ואף שהדיון בגמרא קצר, בראשונים ובאחרונים מצאנו בנושא הזה אריכות עצומה. אז כפי שראינו, הגמרא מבקשת להעמיד את משנתנו כך שלא תסתור את דברי רבא בר נתן, ולכן נדרשה הגמרא להעמיד את המשנה בטענות של ברי ושמא, כלומר או שהמזיק טוען בוודאי שהשור הקטן יותר הזיק והנזק מסופק, או להפך, אלא שרשי וגם תוספות כאן מציינים שיש, ועמדנו על זה אתמול, יש אריכות וכפילות רבה במקרים של המשנה. המשנה חוזרת פעם אחר פעם על כך שבשורה התחתונה מוציא מחברו עליו הראיה, ולכן הגמרא עכשיו מבקשת גם וקימתות נוספות כדי להסביר את ריבוי המקרים שבמשנה. אז שוב, יש מחלוקת בין מזיק לבין נזק, בתחילת המשנה, ועל זה דיברנו אתמול, המזיק טוען, אני בכלל לא חייב לך שום דבר, השור שלך ניזוק מעצמו, במקרים המורכבים יותר, יש שור תם ושור מועד, ואז הנזק כמובן רוצה לגבות מן השור המועד, נזק שלם, המזיק מוכן לשלם רק חצי נזק, וכאמור, ביקשה הגמרא לסבב את הדברים כך, שלא יסתרו את טענתו העקרונית של רבא בר נתן, בדבר אדם שתובע דבר אחד מחברו, וחברו מודה במשהו אחר. אז עכשיו נחזור לדבריו של רבא בר נתן, וננסה להסביר אותם יותר. אנחנו בגמרא בדף למדהי עמוד ב', הם הנקודותיים לקראת סוף העמוד. אומרת הגמרא גופה, אמר רבא בר נתן, טענו חיטים והודה לו בשעורים, פטור. כלומר, את הממרא כשלעצמה כבר ראינו אתמול, שאם ראובן תובע חיטים, שמעון אומר, אני לא חייב לך חיטים, אבל כן חייב לך שעורים, במצב כזה מחדש רבא בר נתן, שאכן פטור ולא חייב לשלם לו את דמי השעורים. אומרת הגמרא, מהי כמה שמלן הרי זו משנה מפורשת בשבועות, תנינה, טענו חיטים והודה לו בשעורים, פטור. אומרת הגמרא, אם מהתם הווה אמינא, פטור מדמי חיטים וחייב בדמי השעורים. כלומר, הוא לא חייב לשלם חיטים, אבל לפחות שעורים הוא חייב. כמה שמלן, זה פטור לגמרי. מה שרוצה רבא בר נתן לחדש, זה שבמצב כזה, כאשר טענו חיטים והודה לו בשעורים, אזי פטור אפילו מדמי השעורים, דהיינו לא חייב לשלם כלל ועיקר. אומרת הגמרא תנן, בוא נחזור למשנתנו, היו הנזקים שניים, אחד גדול ואחד קטן וכולי, שוב, הנזק מבקש לגבות מן הגדול לגדול, מן הקטן לקטן, כדי לגבות חצי נזק מגופו, המזיק חולק עליו, וכאמור קבע המשנה שהמוציא מחברו עליו הראיה. אומרת הגמרא, לא מייתי ראיה. כלומר, אם באמת לא יצליח הניזק להביא ראיה לתביעתו הגדולה יותר, לפחות שקיל כדאמר מזיק. כלומר, למשל, אם לא יוכל הניזק לגבות מן השור המועד, נזק שלם, אבל לפחות יגבה מן השור התם, כטענת המזיק, חצי נזק. שואלת הגמרא, אמי, כמו שכבר ראינו אתמול, חיטים ושעורים נינו. כלומר, המזיק, הניזק תובע נזק שלם משור המועד. המזיק מודה לו בחצי נזק של שור תם. אז מה שהניזק תובע המזיק אינו מודה לו, ולפי דבריו של רבא בר נתן, אפילו בשעורים, שבזה הנתבע כן מודה, גם את זה הוא לא צריך לשלם. אז למה משנתנו אומרת, שאם אין לניזק ראיה, לפחות ישקול, לפחות ייקח, כמו שאמר מזיק. עונה הגמרא, אין החינמי, זו אכן כוונת המשנה, ראוי ליטול ואין לו. כלומר, אם יש לו ראיה לניזק שיכול לגבות באמת נזק שלם, או יכול לגבות מן השור הגדול, קדימה. אבל אם אין לו ראיה, אז הוא לא מקבל שום דבר. כלומר, מה שדייקת שלפחות ייקח, כמו שאמר המזיק, זה לא נכון. אלא הוא ראוי ליטול, ואין לו. אבל באמת לא יכול לגבות כל עוד אין לו ראיה, ולגבות את מה שאמר המזיק הוא לא יכול, כי המזיק הודע לו על משהו אחר לגמרי ממה שהוא טבע. כדבריו של רבא בר נתן, שטענו חיטים והודע לו בשעורים, פטור אפילו מן השעורים. שואלת הגמרא, האמנם לא יכול ליטול שום דבר, והתניא, הרי זה משתלם על הקטן מן הגדול ולגדול מן הקטן. כלומר, סוף כל סוף עושים, כמו שאמר המזיק. שהשור הקטן יותר ישלם מגופו על הנזק לשור הגדול של הניזק, וכן להפך. אבל סוף כל סוף מפורש בברייתא, הרי זה משתלם. כלומר, שלפחות לשלם, כמו שאמר המזיק, את זה כן עושים. בניגוד לדברי רבא בר נתן. עונה הגמרא, וזה חידוש על גבי חידוש, דתפס. כלומר, במקרה של משנתנו באמת, עיקר הדין הוא כמו רבא בר נתן, שאם הניזק טבע משור המועד, נזק שלם, והמזיק הודע לו בשור תם בחצי נזק, אז מעיקר הדין, באמת המזיק לא צריך לשלם שום דבר, כי זה טענו חיטים והודע לו בשעורים. אבל אם בא הניזק ותפס לפחות את השור התם, תפס לפחות את מה שהמזיק כן מודה בו, אז התפיסה הזו מועילה. אז לכתחילה באמת המזיק פטור לגמרי, אבל בדיעבד אם תפס הניזק, לא מוציאים מידו. הגמרא חוזרת שוב על אותו מהלך, תנן היה אחד תם ואחד מועד, הניזק אומר מועד הזיק את הגדול ותם את הקטן, והמזיק אומר לא כי אלא תם הזיק את הגדול, ואז רק חצי נזק ומועד את הקטן, שוב המוציא מחברו עליו הראיה, ועוד פעם שואלת הגמרא, הלא מי תראיה, שקל כדאמר מזיק, והמי חיטין ושעורים נינו, שוב ההודעה של המזיק היא במשהו אחר לגמרי ממה שטבע ממנו הניזק, אומרת הגמרא אותה תשובה, ראוי ליטול ואין לו. כלומר, היה יכול ליטול אם היה מביא ראיה, אבל אין לו ראיה ולכן לא יכול ליטול. ושוב, והתניא בברייתא, הרי זה משתלם לקטן מן המועד ולגדול מן התם. בדיוק כמו שאמרנו מקודם, שצריך לגבות מן הגדול לקטן ומן הקטן לגדול. אז ככה גם כאן לגבות מן התם לגדול ומן המועד לקטן. אבל סוף כל סוף את מה שאומר המזיק יכול הניזק כן לגבות. ושוב עונה הגמרא פעם נוספת, בדת הפס. כלומר, שלכתחילה באמת המזיק פטור לחלוטין, כי זה תענו חיטין ועודה לו בסעורים, ורק בדיעבד, תפיסה אכן מועילה במצבים כאלה. אז כמו שאמרתי, סוגיית הגמרא קצרה וגם לא כל כך מורכבת, ובכל זאת בראשונים כאן אריכות עצומה בשתי הנקודות שמתחדשות בסוגיה. דהיינו, עצם החידוש שתענו חיטין ועודה לו בסעורים פטור אפילו מדמי סעורים, והחידוש הספציפי בסוגיה שלנו, שבמצבים מסוימים תפיסה בכוח בכל זאת תועיל במצבים הללו. אז נתחיל מעצם הפטור מדמי סעורים, עצם החידוש של רבא בר נתן, שתענו חיטין ועודה לו בסעורים, פטור אפילו מדמי הסעורים, וההסבר היסודי הוא זה שכותב רשי כאן לפנינו, בדף למדהי עמוד ב', כותב רשי פטור אף מדמי סעורים, דהה אמר לי תובע עליו סעורין יהבי לך, ואכולי מחיל גבי. כלומר רשי מבין שכל הדין של רבא בר נתן מבוסס על מחילה. ברגע שבא ראובן וטבע חיטים מחברו, אז הוא בהכרח אומר, אתה לא צריך לשלם לי סעורים. אין לי שום תביעה לגביך לגבי סעורים. כלומר, הוא מוכה לו על הדבר הזה. עכשיו, שמעון מצידו, הנתבע מצידו, אמר, כן, אני חייב לך סעורים. אבל גם אם צודק שמעון, גם אם צודק הנתבע שהוא חייב סעורים, אבל מחלו לו על החוב הזה. מרגע שבא התובע וטבע דווקא חיטים, ממילא הוא מחל לו על הסעורים. כך מסביר רשי. התוספות מקבלים באופן עקרוני את הפירוש של רשי, ודרך הפירוש הזה גם התוספות מסבירים מה החידוש של רבא בר נתן ביחס למחלוקת התנאים בסוגיה במסכת שבועות בעניין תענו חיטין ועודה לו בסעורים, שכן המשנה בשבועות מדברת בפירוש על מצב כזה, של תענו חיטין ועודה לו בסעורים, ושם יש מחלוקת תנאים האם חייב בשבועת מודה במקצת או לא. האם דברי רבא בר נתן תלויים באותה מחלוקת? אומרים תוספות, מה פתאום? ועוד יש לומר, דרבא בר נתן אמרה למילתי ככולי אלמה. ולא מחייב רבן גמליאל שם במשנה בשבועות אלא שבועה, כי הוא רואה בזה טענת מודה במקצת. אבל לענייננו, על כוח אני מדלג לסוף התוספות, אבל כן נראה דרבא בר נתן לכולי אלמה פותר מדמי סעורים, דמשמע ליה דסברה הוא שהוא פטור כיוון שהודה לו שאין חייב לו סעורים ומחל לו, ובשבועה דווקא פליגי האם זה נחשב הודעה ממין הטענה או לא. כלומר, יש מחלוקת תנאים בהלכות מודה במקצת. האם כאשר תענו חיטים והודה לו בסעורים, ההודעה ממין הטענה, אבל לחייב אותו לשלם סעורים, את זה בכל מקרה אי אפשר. כי הוא מחל. והתוספות חוזרים כאמור על אותו ביטוי שמופיע גם ברשי. הראש כאן בסוף הפרק השלישי מצטט את דברי רשי והתוספות, אבל מציג גם שני פירושים אחרים. פירוש אחד שהוא די קרוב לרשי ותוספות, אבל פירוש אחר שהוא בסגנון שונה לגמרי בשמו של רבנו מאיר. אז הראש מצטט, פרש רשי פטור אף מדמי סעורים, דהה אומר לב סעורים יאיב לי ואכולי אכיל גבי, וכן פירשו גם התוספות, וכותב הראש, ותמהני על סברה זו. דמילתא דשכיחא היא, שיש לאדם כמה תביעות על חברו, ואין רוצה לתובעם בפעם אחת. ותובע אחת מהן, ומשום מה לא מחל על שאר התביעות. ואומרים תוספות, לא, אומר הראש, סליחה, לא הבנתי את רשי ותוספות. זה שראובן טבע משמעון חיטים, זה אומר שבהכרח הוא מחל לו על הסעורים? למה? למה? הוא עכשיו תובע ממנו חיטים, מחר בבוקר יבוא ויתבע ממנו גם סעורים. אבל תביעת החיטים, למה היא נתפסת כמחילה על סעורים? איפה שמענו דבר כזה? כך מקשה הראש על התוספות. אבל הראש מציע פירוש משלו שהוא לא מאוד רחוק, הוא באותו כיוון. וכותב הראש, לטעם הדמתניטין לאו משום מחילה, ולדטעם האחרינה איקה במתניטין, שהרי הניזק מודה שלא הזיקו אלא שור אחד, וכשטוענו שהגדול הזיקו, הרי פתר את הקטן. כלומר, זה לא בדיוק מחילה כללית, זה לא שכשאדם תובע חיטים, אז הוא בהכרח מוכל על התחייבויות אחרות, אבל כאן לא מדובר על נושא כללי, מדובר על איזשהו אירוע מאוד ספציפי, על הנזק הספציפי שגרם אחד מן השברים שלך לשור שלי, ובזה שאני טוען בנחרצות, שמי שגרם את הנזק הוא השור הגדול, או השור המועד, אני בהכרח אומר שלא השור הקטן הוא זה שהזיק. כלומר, זה לא בדיוק מכילה, אלא בלשונו של הראש זה הודעת בעל דין. אנחנו מדברים על מקרה קונקרטי, ובמקרה הזה אומר הניזק, מי שהזיק הוא השור המועד. האם אתה מבין שמי שהזיק זה השור המועד? אתה בהכרח אומר שהשור התם הוא לא זה שהזיק. ולאור הביאור הזה במשנה חוזר הראש לרבא בר נתן ואומר, היא לכך נראה לי לפרש, דרבא בר נתן איירי כאין מתניתין, כגון שטענו חיתין נלוותיך באותו יום, באותה שעה. והלווה אומר, סעורין היו. כלומר, הלווה מודה, מדברים שניהם על אותו אירוע, על אותו מקרה, ויש מחלוקת מה היה שם. אז אם התובע אומר שמה שהיה שם זה חיתין, ממילא הוא מודה שלא היו שם סעורין. דים איתה דלווה ושניהם, אומר הראש, היה טוען על שניהם כיוון דה בבת אחת. ואם כן, שוב, רשי ותוסות מדברים על מכילה, הראש חולק עליהם, אבל בעצם הולך באותו כיוון, הוא מדבר על הודעת בעל דין. כלומר, אנחנו נחלקים לגבי מקרה מאוד ספציפי, במקרה שלנו מדובר על נזק שנגרם לשור הניזק, במקרה של רבא בר נתן מדובר על חיתין נלוותיך ביום פלוני, בשעה פלונית, ואז השאלה מה קרה שם חיתין או סעורים, וכאמור, במצב כזה, יש בעצם הודעת בעל דין של התובע, שסעורים לא היו שם, אלא היו שם חיתים. ולכן פטור אף מדמי סעורים, כך פירושו של הראש. אלא שהראש ממשיך ומביא גם פירוש שונה לחלוטין. והרב רבנו מאיר הלוי זל פירש, כך כותב הראש, הדה פטור מדמי סעורים, לאו משום דה הודה, ולא משום דה מכיל. כלומר, מכילה זה רשי ותוספות, הודעת בעל דין זה הראש, אבל רבנו מאיר הלוי הולך בכיוון אחר לגמרי. הרי מה מסביר? דמחיל, אלא משום דהודעתו שהודה בסעורין, לאו הודעה היא דנתחייב עליה. דכי אמרין על הודעת בעל דין כמאה עדים דמי, היכא דאמר לו לסעדי, אתם עדי. אבל אם לא אמר להם כך, יכול לטעון, משתה אני בך. כלומר, אומר הרמ"א, הבעיה כאן היא לא בתביעה. הצד השווה גם לרש"י ותוספות וגם לראש, שמשהו בתביעה של התובע משחרר את הנתבע מאחריות. לפי רש"י ותוספות זו מכילה, לפי הראש זו הודעת בעל דין, שמה שקרה במקרה הזה היה חיתין ולא סעורין. רבנו מאיר הלוי אומר, לא, 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 הבעיה היא בכלל לא בתביעה של התובע, הבעיה היא בהודעה של הנתבע. על מה אתה רוצה לחייב את הנתבע? זה שהוא מודה מעצמו שהוא נתן סעורים, מי אמר לך שהודעת בעל דין מחייבת? הרי אדם שהודה לחברו שחייב לו סעורים, יכול גם לטעון, משתה אני בך, לא, בעצם אני לא חייב לך. ואני לא צריך לשלם. וטענת משתה אני בך היא טענת תקפה, אומר הרמ"א, כמו שהוא מוכיח מהסוגיות בסנהדרין. ולכן, מוסיף הרמ"א ומחדש, אבל אם לא טען משתה אני בך, הנה חינם היא חייב. כלומר, כל מה שאמר רבא בר נתן, טענו חיתים והודה לו בסעורים, זה אם אחר כך הנתבע מתחמק ובורח מן החיוב בסעורים, וטוען משתה אני בך. אבל אם הנתבע עומד אחרי מה שהוא אמר, והוא עדיין סבור שהוא חייב סעורים, הנה חינם היא צריך לשלם סעורים. אז הראש ממשיך ומקשה על הפירוש הזה של הרמ"א ולא מקבל אותו, ובכל זאת הדעות השונות הובאו להלכה בשולחן ערוך, בחושן משפט, בסימן פ"ח, ושם גם המחבר מציין את הנפקמינה בין הדעות. כותב השולחן ערוך, תבעו חיתים והודה לו בסעורים, פטור אף מדמי הסעורים. כי אנחנו רואים שהגמרה באמת מכריעה כרבא בר נתן. אומר המחבר, ויש מי שאומר, שהטעם משום דחשיב כאילו הודה לו התובע שאינו חייב לו סעורים, ולפיכך, אפילו יש עדים על הסעורים פטור דהודעת בעל דין כמאה עדים דעמי. ויש מי שאומר, דווקא כשאמר לו חיתים מלוותיך ביום פלוני בשעה פלונית, ועלה אומר סעורים היו, דווקא במצב כזה יש הודעה. ואם כן, הנפקמינה כאמור במחלוקת בין הרמ"א לבין הדעות האחרות, זה מה קורה אם יש עדים לטענת הנתבע. כלומר, הנתבע אומר אני חייב סעורים ויש עדים שמעידים עליו. אז אם תאמר כמו הרמ"א שיכול לטעון משתה אני בך, טוב, אתה לא יכול לטעון משתה אני בך כנגד עדים, אם באים שני עדים ואומרים אתה חייב סעורים, אז אתה לא יכול להשתמט מהחיוב הזה. אבל אם נאמר שהתובע מחה לו, הוא ויתר לו, ויש הודעת בעל דין שלא חייב לו, במצב כזה, אפילו יבואו עדים ויאמרו שחייב לו סעורים, עדיין פטור, כי התובע מחל על התביעה הזו. וזו אם כן כאמור בדיוק הנפקמינה בדיון בין הראשונים. בצד כל מה שהזכרנו עכשיו, שזו כאמור השאלה העקרונית, למה בעצם טענו חיתים והודה לו בסעורים פטור, התלבטו הראשונים גם בהבנת מסקנת הסוגיה שלנו לגבי תפיסה. וכבר התוספות כאן, בדף למדווה ועמוד א' מאירים על זה, כותבים התוספות ודווקא היכד יש לו תביעה על שני השברים, על הגדול ועל הקטן. אז אם תפס משתלם. אבל מתניתין דלאל דאין לו תביעה אלא על הגדול, אפילו תפס הקטן אינו משתלם ממנו. כלומר, באים תוספות ואומרים, מה פתאום שתפיסה כאן טועים? הרי אם ההלכה כרבא בר נתן, שטענו חיתים והודה לו בסעורים פטור, אם פטור אז פטור. כשאנחנו בדיני ממונות פוסקים על פלוני שהוא פטור מלשלם, אז מה פתאום שתפיסה אחר כך תבוא בטועים? וכל מה שאומרת הגמרא אצלנו שתפיסה מועילה, זה בגלל שבאמת יש כאן מצב שבו התביעה היא על שני השברים של אותו אדם. ולכן לפחות אפשר לתפוס את הקטן שביניהם. אבל מסיימים תוספות ואומרים, ובטענו חיטים נראה, דאם תפס שעורים, לא משתלם. אומרים תבעו חיטים, טענו חיטים ועודה לו בשעורים, מה פתאום יכול לתפוס דמי שעורים? הוא פתור על השעורים, בגלל מחילה, בגלל הודעה, בגלל משתה אני בך, כל מה שלמדנו עד עכשיו. אבל מה פתאום שתפיסה תועיל? הרי פסקנו שפתור. כך אומרים התוספות. ורק במשנתנו, שבלאו הכי יש כאן שני שברים, אחד גדול ואחד קטן, רק במצב כזה אפשר באמת לומר, שפתור אף על ה... רק במצב כזה אפשר לומר שבאמת התפיסה אכן מועילה. כך דברי התוספות כאן לפנינו. לעומת התוספות, הריף סבור שתפיסת שעורים באמת מועילה. והראש בהמשך אותו קטע שדיברנו עליו מקודם, דן בהרחבה רבה בדברי הריף, והראש מציע פשט בדבריו של הריף, וכותב הראש, ומהניה תפיסת שעורים ממה נפשך. דאמר לי, שעורים הודית לי. כלומר, טוען התובע לנתבע, אתה מודה לי בשעורים. ואם איני זוכה בהודעתך, אם אתה לא מסכים, אם באמת אתה חושב שההודעה לא תקפה, אז אני עדיין תובע ממך חיטים, ואני לפחות אתפוס את השעורים, כאילו היו בדמי החיטים. כך מסביר הראש את דעתו של הריף. עכשיו הראש עצמו נוטה לחלוק על כך למעשה, הראש מקבל דווקא את עמדת התוספות, שבטענו חיטים והודה לו בשעורים התפיסה לא מועילה, וכאמור רק במקרה ייחודי אצלנו, כשיש לו תביעה על אחד משני השברים, אז באמת יכול לתפוס. דעתו של הרמב״ם היא כמובן כדעת הריף, וכך כותב הרמב״ם בהלכות טוען ונטען, קור חיטים יש לי בידך, ועלה אומר אין לך בידי אלא קור שעורים, פטור אף מדמי שעורים. שהרי אומר לו, אין לי בידך שעורים. ונמצא זה דומה למי שאמר לחברו בבית דין, מנה לך בידי, ואומר לו האחר, אין לי בידך, שאין בית דין מחייבים לתן אותו כלום. כלומר, הרמב״ם כאן באמת הולך מאוד קרוב לדבריו של הראש, שמדובר על סוג של הודעת בעל דין, ומסיים הרמב״ם ואומר, ואם תפס התובע דמי שעורים, אין מוציאין מידו. מודעת הריף, שבאמת תפיסה לא מועילה, ובעקבותיו, בעקבות הרמב״ם, פוסק ככה גם בשולחן ערוך, בסימן פייחד בחושן משפט, שבאמת התפיסה מועילה בטענו חיטים והודה לו בשעורים, וגם בשח וגם בקצות החושן שם בסימן פייחד יש עריכות מופלגת במיוחד בהכרעה גם בין הדעות השונות שהזכרנו מקודם בראש, כלומר עיקר הטענה החידוש של השח שם זה שהעיקר כדעת היד רמה, שטענו חיטים והודה לו בשעורים עקרונית חייב בדמי שעורים אלא שיכול לטעון משתה אני בך. וממילא כל הדבר הזה משפיע על האפשרות לתפוס, ויכול להיות שאפשר לתפוס במצב כזה, אז כידוע השח הנושא של התפיסה היה מאוד קרוב לליבו, והשח כתב ספר תקפו כהן, ובכל מקום שבו מדובר על תפיסה, אז השח מעריך הרבה, ושם כאמור גם הקצות מעריך הרבה מאוד, אז כאמור הדיון הגדול הזה בין האחרונים, קשור גם לעצם הכרעת ההלכה, בהבנה למה טענו חיטים והודה לו בשעורים פטור, וממילא גם בשאלה האם תפיסה במצב כזה תועיל או לא תועיל, אז שוב, אנחנו לא יכולים תוך כדי דף יומי למצות כזה דיון רחב, ועל כן אני רק כמראה מקום, מי שיש לו זמן במהלך השבת להיות מוסיף והולך גם בלימוד תורה, אז גם השח וגם הקצות שם בסימן פייחה. ממשיכה הגמרא אצלנו דף למדווה ועמוד א' ואומרת, היו שניהם של איש אחד, שניהם חייבים. כלומר, אם באמת אנחנו לא יודעים איזה שור הזיק, אבל שני השברים שייכים לאותו אדם, אז ממה נפשך אותו אדם צריך לפצות את הניזק. אמר לרב המפרזיקה לרב אשי, שמע מינה, שברים תמים שהזיקו, רצה מזה גובה, רצה מזה גובה. כלומר, הפשט משנתיים, כאשר אתה אומר שבאמת שניהם חייבים, מה זאת אומרת שניהם חייבים? הרי רק שור אחד הזיק. כל ההתלבטות במשנה זה איזה שור הזיק. השור של ראובן או השור של שמעון? או השור התם או השור המועד? או השור הגדול או השור הקטן? אז למה אתה אומר שניהם חייבים? האם מכאן צריך להגיע למסקנה ששברים תמים שהזיקו, רצה מזה גובה, רצה מזה גובה? כלומר שאפשר לגבות מכל אחד מהם? ובהבנת עצם השמע מינה הזאת מצאנו כאן מחלוקת נרחבת בין רשי לתוספות. רשי מסביר שהשמע מינה באמת מדברת על המקרה של המשנה. כלומר אנחנו לא יודעים איזה משנה השברים הזיק, ובכל זאת היות ששניהם שייכים לאדם אחד, אז רצה מזה גובה, רצה מזה גובה. למרות שאני לא יודע באמת איזה אחד מהם הזיק. התוספות לא מוכנים לקבל את הפירוש הזה של רשי, כי התוספות אומרים, זה ספק ממון רגיל. ולכן כותבים תוספות ונראה לפרש, דבשני שברים שהזיקו שור בוודאי איירי. כלומר, מדובר על מצב שבו שני השברים פגעו בו. ואז אומרים תוספות, החשיב כאילו הו אחד גופה, ומשתלם מן השני. ואף על גב, דמתניתין לא איירי, אלא בעניין שאנו מסופקים איזה מהן נגח. כלומר, התוספות מסבירים שהמשנה לא מדברת בדיוק על המקרה הזה. במשנה שלנו יש התלבטות איזה משני השברים הזיק. אבל הגמרא עוברת לדבר על מקרה אחר, כאשר ברור ששני השברים הזיקו, ואז אני רואה את שניהם כשור אחד גדול, וממילא במקום לגבות חלק מן הנזק מן השור הראשון וחלק אחר מן הנזק מן השור השני, אומר רבה מפרזיקה לרבשי, אז כבר אפשר לגבות את הכל רק מאחד מהם. אז כאמור, תוספות מסבירים שמדובר על מקרה שבו שני השברים הזיקו, אבל רשי לא למד כך. רשי הבין שאף על פי שרק אחד מן השברים הזיק, ואני לא יודע מי, היות ששניהם שייכים לאדם אחד, ממילא אפשר לגבות מזה, אפשר לגבות מזה. עכשיו, כמובן, הנפקמינה תהיה גדולה. מה יקרה, כמו שהגמרא מיד תסביר, אם אחד השברים ימות, או יגנב, או אי אפשר יהיה לגבות ממנו? האם אפשר עכשיו לגבות מחברו? הרי אולי חברו הוא לא השור המזיק, ושור טעם גובה רק מגופו? אז אני לא יודע איזה שור הזיק. אז לפי תוספות זה באמת מאוד מובן, כי בעצם נוצר כאן נזק גדול, ואת כל הנזק הגדול אפשר לגבות מאחד מהם, כי הם שניהם ביחד הזיקו. אבל לפי רשי יש ספק איזה מהן הזיק, ובכל זאת אני קושר אותם יחד, ואומר רצה מזה גובה, רצה מזה גובה. ובגלל שכנראה הדבר הזה נתפס כחידוש גדול, דוחה רב אשי את הדברים ואומר, אחר מה יסקינן במועדים. מדובר על מצב שבו שני השברים היו מועדים, ואז זה לא כך משנה, אין כאן עניין של גבייה מגופו, לגבות מזה, לגבות מזה, גם ככה המזיק צריך לשלם מעלייה, צריך לשלם את מלוא הנזק. אומרת הגמרא, רגע, אבל היא במועדים הזה עם הסיפה, אז בוא נמשיך במשנה. היה אחד גדול ואחד קטן. הניזק אומר הגדול הזיק, והמזיק אומר לא כי אלא קטן הזיק, המוציא מחברו עליו הראיה, אבל אם הם מועדים, מהי נפקא למיני? סוף סוף, דמי תורה מעליה, בא אלה שלומה. הרי כל השאלה אם שור גדול הזיק או שור קטן הזיק, זה רק בשור טעם שגובים מגופו. כאשר זה שור מועד שגובים מעלייה, מה אכפת לי אם השור גדול או קטן? גם ככה המזיק יצטרך לשלם את הכל. אמר לה, אתה צודק, המקרה הזה במשנה, סיפה בתמין, אבל מקרה הקודם שהזכרת, כששני השברים גובה משניהם חייבים, שם אכן מדובר על מועדים. אמר לרבה חסבה לרבה, שהיא במועדים חייבים, חייב גברא מבעלי. כלומר, אם באמת מדובר על שור מועד, אז בעל השור חייב, לא השור עצמו. ותו, מהי שניהם? למה אתה באמת מחייב את שניהם? אם מדובר על שברים מועדים, אז החוב הוא על הבעלים, כי הוא צריך לשלם מעלייה. אלא אומרת הגמרא, וכאן הגמרא מחזירה אותנו לרבי עקיבא ורבי ישמעאל, שכבר דיברנו עליהם בפרק הזה בהרחבה, אלא לעולם בתמים. הנה חינם מדובר על שברים תמים, ורבי עקיבא היא, דאמר שותפין נינהו. כלומר, לדעת רבי עקיבא, המזיק והניזק הופכים להיות שותפים באותו שור, בגלל הגבייה מגופו. ואז, ותאמה דאיתנו לתרוויו, דלא מצי מדחילה. כלומר, אם באמת שני השברים נמצאים כאן ועומדים ונוכחים, אז ממה נפשך הוא צריך לשלם משניהם? אבל הנה חינמי אם ליתנו לתרוויו, אם באמת השברים לא נמצאים כאן, מצי אמר לי, זיל הייתי ראייה דהי תורה אז כך, ואשלם לך. כלומר, אם באמת מדובר על שור טעם, ממילא יכול המזיק לומר, תוכיח מהשור שהזיק, ורק מהשור הזה תגבה. אז רשי לשיטתו מסביר את העמדה כדעת רבי עקיבא, וכותב רשי, ורבי עקיבא הוא דאמר שותפינין הוא בגוף של השור. היא לכך, עבד השור, עבד נזקו. כי רבי ישמעאל יחלוק על זה. רבי ישמעאל יאמר, שאומנם הגבייה משור תמי מגופו, אבל זה חוב. זוזי באלמה מסיק בי, כמו שכבר ראינו בדעת רבי ישמעאל. ואם באמת כך סובו רבי ישמעאל, שזה רק חוב ממוני ותו לא, ממון בלבד, אז גם אם שור אחד הלך לאיבוד, אז מה, עדיין חייבים לשלם? אבל לפי רבי עקיבא, שהניזק והמזיק שותפים בשור המזיק עצמו, אז אם אותו שור מזיק הלך לאיבוד, ואני לא יודע איזה משני השברים הזיק, ממילא, באמת לא יכול לגבות. עכשיו גם כאן תוספות חולקים על רשי, והתוספות לשיטתם באמת צריכים לפרש, שזה לא רק לרבי עקיבא, אלא גם לרבי עקיבא. כלומר, לפי התוספות מדובר על מצב שבו שני השברים גם יחד הזיקו. אז אומרים תוספות, לפי רבי ישמעאל, ברור שאין חידוש שאיבד זכותו כשאיבד את אחד מהם, כי הוא רק בעל חוב. החידוש הוא שגם לרבי עקיבא אם נאבד אחד מהם, עדיין לא צריך לשלם, אבל שוב, התוספות לשיטתם מסבירים שמדובר על אותו מצב שבו שני השברים הזיקו גם יחד. אז כאמור, בפרק הזה שבכלל פתח בדיני בור ובדיני אדם המזיק, עברנו לדבר על קרן, ראינו את המחלוקת העקרונית, רבי עקיבא ורבי ישמעאל, האם יוחלט השור או יושם השור, כלומר, האם זה חוב ממוני בלבד כדעת רבי ישמעאל, או שיוחלט השור שממש נוצרת כאן איזושהי שותפות בין שניהם, והפרק סיים באמת בנקודה הזאת, ובחידוש הזה לגבי שני שברים שהזיקו, הדרן הלך המניח. ניקח עוד ממש דקות ספורות כדי להתחיל גם את הפרק הבא, שבעצם המשנה הראשונה מבוססת על אותה מחלוקת בין רבי עקיבא לרבי ישמעאל, המחלוקת שזה עתה הזכרנו. אומרת המשנה דף למדו עמוד א', שור שנגח 4 ו-5 שברים זה אחר זה, ישלם לאחרון שבהם, ואם יש בו מותר יחזיר לשלפניו, ואם יש בו מותר יחזיר לשלפני פניו, ואחרון, האחרון נזכר דברי רבי מאיר. אז קודם כל השאלה שמטרידה את רשי ואותי דון בגמרה, אם הוא נגח 4 ו-5, אז לכאורה הפך להיות שור מועד, לא, בואו לא ניכנס לעניין של שור תם ומועד, יכול להיות שהוא נגח שור אחד, ואז כמה ימים נרגע, ואז נגח עוד אחד וכו' וכו'. כלומר, בואו כרגע נתייחס אל השור הזה של המשנה שלנו כאל שור תם. ואם כן, הוא נגח את השור של ראובן, ואז את השור של שמעון, ואז את השור של לוי, קובע רבי מאיר, שאחרון אחרון נזכר. כלומר, מי שזוכה לקבל תשלום ראשון, זה דווקא הנזק האחרון. וכמו שהגמרא מיד תשאל, מה ההיגיון בזה? לכאורה מי שנזק ראשון הוא בעל חוב קודם, אז למה אנחנו הולכים אל האחרון? אבל רבי מאיר באמת מבין, אנחנו הולכים אל האחרון. רבי שמעון, לכאורה, מסכים עם רבי מאיר, שהולכים אל האחרון, ואומר כך, שור שווה 200 שנגח לשור שווה 200, ואין הנבלה יפה כלום, אז זה נוטל מנה וזה נוטל מנה. כלומר, המזיק מפסיד מחצית משווי השור שלו, והנזק מקבל מחצית מן הנזק. חזר ונגח שור אחר שווה 200, כלומר חוזר אותו שור ונוגח פעם נוספת, אז האחרון, כלומר הנזק השני נוטל חצי הנזק, ושלפניו, כלומר המזיק והנזק עכשיו חולקים במה שנשאר, מה שנשאר זה 100, ולכן זה נוטל 50 זוז וזה נוטל 50 זוז. חזר ונגח שור אחר, ועכשיו זה כבר פעם שלישית, שווה 200, אז עוד פעם האחרון נוטל מנה, חצי נזקור, זה שבא לפניו הנזק השני נוטל מחצית ממה שהיה לו, דהיינו 50 זוז, ושניים הראשונים, כל אחד מקבל דינר זהב, דהיינו כל אחד מקבל 25. ואם כן, גם רבי מאיר וגם רבי שמעון, לכאורה הולכים יותר לכיוון הנזק האחרון, מה שבתפיסה שלנו נראה קצת מחודש, משום שאנחנו היינו חושבים שמי שצריך לבוא קודם זה דווקא מי שנפגע ראשון. לכאורה הוא בעל חוב קודם. וכדי להסביר בכל זאת את הרעיון של רבי מאיר ורבי שמעון וגם במה בכל זאת נחלקו, חייבים לחזור למחלוקת רבי ישמעאל ורבי עקיבא. אומרת הגמרא מתנית אינמני, דלא כרבי ישמעאל ודלא כרבי עקיבא. אי כרבי ישמעאל דאמר בעלי חובות נינו, היי אחרון אחרון נזכר, ראשון ראשון נזכר מבעלי. כלומר, אם באמת היינו הולכים עם השקפת רבי ישמעאל, שמדובר על בעלי חובות רגילים, אז מה פתאום הלכת אל האחרון? צריך לקבוע מי היה ראשון. מי שנזק ראשון הפך להיות בעל חוב. כלומר, המזיק חייב לשלם חצי הנזק לנזק הראשון, אז מה פתאום נשלם לאחרון? אדרבה, אנחנו צריכים להתחיל מן הראשון, כדעת רבי ישמעאל. והיא כרבי עקיבא, דאמר תורה דשותפי הוא. וזה החידוש הגדול, זה הסוד הגדול של המשנה הזאת. שאם באמת נקצין את תפיסתו של רבי עקיבא, שהמזיק והנזק הופכים להיות שותפים בשור, אז ממילא גם לנזק יש אחריות על הנגיחה השנייה והשלישית והרביעית. כלומר, השור של ראובן נגח את השור של שמעון, ועכשיו צריך לחלק חצי-חצי, אז השור המזיק בעצם הופך להיות שותפות של ראובן ושמעון. אם השור הזה עכשיו הלך לנגוח את לוי, אז לוי אומר, אתם שותפים, שניכם אחראים באותה מידה, ולכן תשלמו לי חצי הנזק, ואת השאר תסתדרו ביניכם. ולכן אומרת הגמרא, איקר רבי עקיבא דאמר תורה דשותפי נינו, היי, יש בו מותר יחזיר שלי שלפניו, לכולם היא באה אלה. כלומר, רבי מאיר אמר שהאחרון אחרון נזכר, אבל מה שנשאר הולך לזה שבא לפניו. לפי פירושו של רבי עקיבא, שהמזיק והנזק הראשון הם שותפים, אז למה ברגע ששילמנו לנזק השני, חוזרים ומשלמים לנזק הראשון? לא. המזיק והנזק הם שותפים, השור השותפים הזה שלהם גרם נזק, ולכן צריך לחלק חצי-חצי בין שניהם, שזה בדיוק מה שטוען רבי שמעון. ועכשיו אנחנו מבינים מה רצה רבי שמעון במשנה. רבי שמעון הולך עד הסוף עם רבי עקיבא, ואומר ברגע ששור תם נגח, אז הוא הופך להיות שותפות של המזיק והנזק. ולכן, הנזק השני מקבל חצי הנזק מקבל 100, ולגבי מה שנשאר מהשור, באמת המזיק והנזק, שהם עכשיו כבר שותפים, חולקים חצי-חצי. זה בדיוק ההיגיון של רבי שמעון, אבל רבי מאיר לא אמר כך. רבי מאיר אמר שהאחרון מקבל חצי נזק, ואז את כל מה שנשאר הולכים לזה שלפניו. לא מחלקים חצי-חצי בין המזיק לבין הנזק הראשון. אלא הנזק השני מקבל חצי הנזק, ואם נשאר אחר כך חצי נזק שאפשר לתת לנזק הראשון, אז הוא מקבל את הכל. ולכן אומרת הגמרא, איקר רבי עקיבא דאמר תורה דשותפי הוא, היש בו מותר יחזיר לשלפניו, לכולם היא באה אלה. כלומר, צריך לחלק ביניהם, כמו שטען רבי שמעון. אומרת הגמרא, דף למדו עמוד ב', אמר רבא לעולם כרבי ישמעאל, דאמר בעלי חובות נינו, ודקשיא לך, אחרון אחרון נזכר, ראשון ראשון נזכר מבאה אלה. כלומר, לפי רבי ישמעאל באמת צריך לגבות לפי סדר החובות. הכה במאי עסקינן, כגון שתפסו נזק לגבות הימנו, ונעשה עליו כשומר שכר לנזיקין. כלומר, באמת, לפי רבי ישמעאל, כל מה שהמזיק צריך לתת לנזק זה חוב בלבד, אבל השור המזיק, השור התם, שייך למזיק לכל דבר ועניין. אלא שאם בא נזק ותפס את השור, כדי לגבות ממנו, ממילא הופך להיות שומר, ולא סתם שומר, אלא שומר שכר. ועכשיו, אם באמת יבוא אותו שור וינגח את השור של לוי, את ניזק מספר 2, אז באמת יש אחריות שמוטלת גם על המזיק וגם על הניזק. ולכן ניזק מספר 2 יקבל את כל מה שמגיע לו, חצי נזק, אבל אחרי שנשלם לו חצי נזק, אז ניזק מספר 1 יבוא ויגבה את שמגיע לו את מה שהוא תפס. אומרת הגמרא, אי הכי, יש במותר יחזיר לשלפניו, יחזיר לבעלים מבעלי. כלומר, אם באמת ניזק מספר 1 תפס את השור, אז יכול הבעלים לבוא לניזק מספר 2 ולומר לו, לי אין אחריות. השור הזה פעם היה שלי, אבל לקחו לי אותו בכוח. כלומר, אם באמת אני מטיל את מלוא אחריות השמירה על הניזק הראשון שתפס את השור, אז עכשיו כשהשור הזה נגח פעם נוספת, זה דיון בין הניזק הראשון לניזק השני. המזיק מצידו יגיד, אני לא בעסק, אני לא יכולתי לשמור עליו. יח, יש במותר יחזיר לשלפניו, הרי פה צריך להחזיר לבעלים מבעלי. כי מי שאשם זה הניזק הראשון שלא שמע. אמר רבינה, הכי קטני, אם יש בו מותר בנזקיו, יחזיר לשלפניו. כלומר, אנחנו מדברים על מקרה עוד יותר מורכב, דהיינו שמותר בנזקיו, כלומר, שבאמת הנזק שנגרם לנזק הראשון, גדול יותר מן הנזק שנגרם לנזק השני. כלומר, השור של הנזק השני היה שווה רק 50, אז מגיע לו חצי נזק, מקבל 25, הנזק של הנזק הראשון היה 100, ולכן מגיע לו 50. וממילא במצב כזה, קודם כל נותנים לנזק האחרון את מה שמגיע לו, כי כולם פה נושאים באחריות, כי הנזק הראשון היה שומר שכר לנזיקין. אחר כך באמת חוזרים לגלגל את האחריות, או אחר כך בא גם המזיק הראשון ואומר, רגע, אבל זה לא היה באחריותי, זה לא היה אצלי. אבל עדיין נשאר כאן מותר נזקים שחייבים למזיק הראשון. ואת זה, לנזק הראשון, סליחה, ואת זה צריך להחזיר לשלפניו. אומרת הגמרא, וכן קיאת הרבין, אמר רבי יוחנן, משום פשיעת שומרים נגעו בה. זה באמת המקרה, וזו ההוקימתא, שהשומר הראשון, שהניזק הראשון הפך להיות שומר, ופשע בשמירתו, ולכן מגלגלים גם עליו. אומרת הגמרא, במה הוקימתא? אז איך הסברת את הרשע דעת רבי מאיר כרבי ישמעאל? אי אחי עם הסיפה, רבי שמעון אומר שור שווה 200 שנגח, שור שווה 200 אין לא יפה כלום, זה נוטל מנה וזה מנה, חזר ונגח, אז האחרון מנה ואלה 50-50, חזר ונגח, אז זה מנה וזה 50 ואלה 25, אבל אם ככה עתן לרבי עקיבא, דאמר תורה דשותפי הוא, ואז באמת יש כאן חלוקת שותפות בין כולם, אז יוצא שרשע, כלומר רבי מאיר הוא כרבי ישמעאל וסיפה רבי עקיבא, אמרי אין, דהה אמר לשמואל לרב יהודה, שינן השווק מתיתין וטבת ראי, ריש רבי ישמעאל וסייפה רבי עקיבא. כלומר, בעצם יוצא שמחלוקת רבי מאיר ורבי שמעון במשנתנו, היא בעצם מחלוקת רבי ישמעאל ורבי עקיבא, על אופי החיבור הזה ואופי הקשר הזה, בין המזיק והניזק, לגבי גבייה מגופו של שורתם. אז אתם רואים שברוב הגרסאות לא גורסים את המשפט הבא, שלקדישו ניזק יקה בניו, כי זה מזכיר לנו נשכחות מן הפרק הקודם, שזו בעצם הנפקמינה המרכזית בין רבי עקיבא לבין רבי ישמעאל, אבל אם בכל זאת נגרוס את זה כאן, זה רק כדי לחדד שבעצם מחלוקת התנאים גם כאן במשנתנו, בתחילת הפרק הרביעי, היא בעצם מחלוקת התנאים לגבי יושם השור או יוחלט השור, מחלוקת רבי ישמעאל ורבי עקיבא. שבת שלום וחנוכה שמח לכולם.